כל חי תמיד איתי, ואנחנו פתחנו היום עם בן אדם לחברו בתוך הבית, והנה אנחנו ממשיכים על מחלוקות וניכור הורי, שזה ממש ממש שבתוך הבית. שלום, בוקר טוב למיכל כהן חי, סופרת מטפלת ויועצת. מה שלומך מיכל?
ברוך השם,
בוקר טוב. בוקר אור. אז בירכנו בשבת את חודש אב, ואת יודעת, חורבן הבית, כן, על שנאת חינם, וכאן אנחנו מדברים על, זה סוג של, אני לא רוצה, המילה שנאה היא כל כך קשה, אבל כן, זה, בתוך הבית.
לגמרי, אני אגיד לך יותר מזה, קודם כל אני ממש שמחה שאנחנו מדברות על זה עכשיו, בגלל שזו תופעה שרק בככה שנים האחרונות, עולה לדיון בכלל, הרבה שנים, את יודעת, היה ככה ידוע שאם ההורים גרושים, אז ככה פחות קרובים לאבא או פחות קרובים לאמא, אבל לא ממש נתנו לזה שם. ובשנים האחרונות, גם מבחינה משפטית, שזה חשוב להגיד, כי הטיפול אחר כך בתופעה הזאת, גם יהיה טיפול נפשי ורגשי למשפחה, אבל גם טיפול הרבה פעמים במובן המשפטי, כדי לסדר את הדברים, כשההסדרים ככה ברורים והפעולות המשפטיות ברורות, הרבה פעמים הרבה יותר מקל על התופעה. וברגע נגיד רגע מה זה בכלל, כדי שאנשים יבינו למה אנחנו מדברות, בסדר?
אוקיי.
זה קודם כל, באמת זה תופעה מאוד 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 קשה, אני קוראת לזה, אני אומרת תופעה ממש אכזרית, אני חייבת להגיד,
מסכימה,
זה פשוט אכזרי, אני פוגשת את זה מאוד מקרוב, מכירה את זה גם מהקליניקה, גם מהאנשים שאני מכירה מסביב שלי, החיים האישיים שלי, ואני חייבת להגיד שזה באמת אחד הדברים הכי הכי קשים שאדם יכול לעבור בחיים שלו, האדם, ההורה המנוכר, אני אומרת רגע, תכף נדבר על הילדים, אוקיי? וזו דינמיקה שאנחנו יודעים כבר שהיא מערכת יחסים הרסנית, שהיא מקבלת ביטוי חזק בזמן שפרידה או גירושין, אבל השורשים שלה הם הרבה קודם, לפעמים אפילו בזמן ההקמה של המשפחה הצעירה והמבטיחה, וגם בדורות הקודמים. זאת אומרת, אנחנו יודעים היום שמה שאנחנו קוראים ניכור הורי או הפרעות נתק, נתק בקשרים, כן, הפרעות קשר, משהו שאנחנו נסתכל אחורה, הרבה פעמים אני שואלת בקליניקה, וממש ממש רואים שגם אם זה לא באמת ילדים עם הוריהם, אז זה יהיה הסבים לא דיברו אחד עם השני, האחים לא דיברו פה, יש נתק בין הצד הזה לצד הזה. זאת אומרת, זו תופעה שבעצם ככה מזינה את עצמה, מה שנקרא העברה בין דורית. אז זה משהו שצריך לדעת אותו, וגם למה אמרתי שזה ממש בהתחלה של המשפחה בהבטחה, כי לפעמים יש שם הרבה מאוד רגשות או הרחקה של אחד ההורים מהצד השני. זאת אומרת, אם האמא למשל חובה את האבא כאיום, מן הסתם היא תעביר לילד, גם כשהם ביחד והכל בסדר, כי לא צריך להקשיב לו, או הוא מסוכן אולי, או הפוך גם, כן? אז תקשיב אולי קצת משוגעת, היא לא בסדר. כזה, אפילו שחיים ביחד וזה שם, אבל זה מתחיל להיות. זאת אומרת, זה משהו שמתחיל ככה לבעבר, וברגע שיש את המצב הזה של גירושים, הנפש של ילד לא מסוגלת לעמוד בפיצול הנוראי הזה שיש שם, בקונפליקט בין ההורים, ולמעשה מה שילדים עושים במקרה הזה, הם מפצלים את הנפש של עצמם כביכול. זאת אומרת, אנחנו אמורים להיות, את יודעת, בתורה האינטגרטיבית, להפנים גם את הדמויות של ההורי האחד וגם את הדמויות של ההורי השני, אבל אנחנו מרגישים, ילדים כאלה מרגישים איום גדול על ההפנמה של ההורי הזה, כי הם צריכים כאילו לקחת, את יודעת, כאילו לתפוס צד.
לבחור צד, כן.
כן, צד, הם לא יכולים להכיל את המורכבות של הסיטואציה, הם גם לא צריכים, כן, אבל הם גם לא יכולים. ומה שקורה שפשוט יש באמת, ככה אנחנו נראה את זה בכל מיני דרגות. זאת אומרת, יכול להיות שזה מה שנקרא ניכור הורי קל, אם אפשר להגיד דבר כזה, שיש שיתוף פעולה עם ההורי. זאת אומרת, הם אפילו יבואו אליו ויראו אותו, ויש שם ככה קשר, אבל יש איזושהי ניכור, זאת אומרת, יש ביקורת כלפיו, ויש הזדהות מלאה תמיד עם ההורי השני, ועם הזכויות שלו, ועם ככה. דרך אגב, ההורי המנקר, כן? זה הורי שנתפס יותר חלש אצל הילדים, זאת אומרת, הם צריכים להגן עליו באיזשהו אופן, וככה לפי מחקרים. ניכור שאנחנו אומרים הורי, כאילו בינוני, זה בעצם, זה מחוסר כבוד, אנחנו נראה בפעמים דיבור של חוסר כבוד והשפלה וחוסר יחס ככה, ממש ככה ברור. והניכור ההורי החמור שאנחנו נראה, זה קודם כל ניתוק מגע, וממש גם אם יש הסדרי ראייה ברורים, וגם אם יש שבקבענו ובאנו, והילדים רוצים להגיע, ולפעמים ממש אלימות מצד הילדים. ממש אלימות, גם מילולית וגם פיזית, והשפלות, ודברים מאוד קשים, אני ממש
תדעת, אני חושבת שכל אחד מאיתנו מכיר בסביבה, אולי הרחוקה יותר, או שמעו, ואני באמת מכירה סיפור, חברה שבאמת נשואה פעם שנייה, יש לילדים מהנישואים הראשונים, נשואה כבר כמה שנים טובות, זאת אומרת, אם היה פה מדובר באיזה מישהו קליני, בעייתי, אז את יודעת, בחורה מאוד חכמה היא כבר, והם חיים כבר 7-8 שנים, ויש לו... אין להם ילדים משותפים, כבר היו בגיל התעת פחות, ויש לו ילד מהניסויים הראשונים, הוא התגרש עוד לפני הלידה, זאת אומרת, כשהייתה בהיריון הם כבר התגרשו, והיא לא נתנה לו אף פעם לראות את הילד, הילד לדעתי כבר בן 17 או משהו כזה, והוא לא מכיר את הילד שלו, וכמה שהיה ניסו ומשפטים ודיונים, ולא הלך, והוא כאילו באיזשהו אופן, עכשיו, אני רוצה להגיד לאותה אימא, שיבוא יום, והילד שלה, כשהוא יכיר את האבא, ואני מכירה את האבא הזה. יום אחד, אתה אחרי גיל 18, יכול להיות פתאום מישהו, אני מקווה בשבילו, שהוא יזכה להכיר את האבא הזה שיש לו. האמא הזו, הוא לא יסלח לה. יש לאמא שלי חברה בת 70 פלוס, שההורים שלה היו גרושים. ואמא שלה תמיד, עם רידה, נגד האבא, נגד האבא, נגד האבא. בשלב מסוים, היא הכירה את האבא שלה, כן, בחרה כן להחליט להיות איתו בקשר, ואז היא לא סלחה לאימא שלה עד 120. למה? היא מנעה ממנה חוויה של אבא כל כך הרבה שנים. אז זאת אומרת, הלוואי ששומעים אותנו עכשיו, הלוואי ששומעים אותנו אנשים.
אני רוצה להגיד לך משהו על זה. כן. הרבה הורים שהם מנקרים, הם לא ממש מבינים שהם עושים את זה. לא הרבה אנשים יושבים ועושים תוכנית איך הם מנקרים את הילדים שלהם. אוקיי, ההורים אוהבים את הילדים שלהם. זה משהו בתפיסה משובש, בתפיסת היחסים, מערכות היחסים, ומה שהם מרגישים כלפי הצד השני. זאת אומרת, פה צריך עזרה גם של קהילה שיכולה לזהות לפעמים מצבים כאלה, כל פעם שאתם שומעים. לא, אבא לא בתמונה. אבא לא בתמונה, יש פה מורות שמקשיבות עכשיו, או גננות, או אנשים. לא, 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 הוא לא רוצה קשר עם הילדים. תבדקו את זה. תשימו סימן שאלה. זה לא תמיד נכון. או האמא חולת נפש, בדרך כלל אומרים, האבא אלים, האמא חולת נפש.
כן.
זה הטייפקאסט של הדבר. לא, זה לא מצחיק, זה באמת
הטייפקאסט. זה עצוב,
הוא פשוט אלים. הוא פשוט אלים ואין לו קשר עם הילדים, תבדקו. וגם במובן הזה של אמא חולת נפש היא לא מתפקדת באמת, תדעי לך שיש סיפורים של אנשים, את מספרת סיפור קשה של אבא שלו, מכיר את הילד, אבל אני מכיר סיפורים של אנשים שגידלו את הילדים שלהם, שסעדו אותם, שהיו הדמות המרכזית בחיים, וקרה שם משהו שהתהפך, וההורים האלה נשארו בלי שום דבר. תחשבי, אי אפשר לחשוב על הדבר המחריד הזה. וואי, שבו וואי. אנחנו מגדלים את הילדים ביום אחרי, זה ממש לפעמים ככה, ממש לפעמים ככה קורה איזה אירוע בחיים, ופתאום משהו מתהפך, והמשהו הזה יכול להימשך שנים ארוכות מאוד. וזה, אני רוצה להגיד בהקשר של פרק ב' שאנחנו מדברות עליו, כי בעצם איפה אנחנו נפגוש, כמו שסיפרת על אותה חברה שככה נשואה לאבא המנוכר, כן? איפה אנחנו נפגוש את זה בפרק ב', כי אותם אנשים גרושים וגרושות שהם מסתובבים, הם רוצים להמשיך את החיים, אבל מה שקורה זה שהם יש להם טראומה נוראית, שהיא טראומה מתמשכת, היא לא משהו שקרתה כאירוע חד פעמי, זה משהו שקורה החרדות והדיכאון והתחושה והכעסים וכל כך הרבה... אוזלת יד וחוסר עונים, שאני גם אני יכולה להגיד כמטפלת שמלווה ממשפחות כאלה, זה פשוט אוזלת יד מול המערכת, ומול מצבים של חוסר צדק, פשוט חוסר צדק, ושל הרבה פעמים אנשים גם בסביבה, שלא רוצים לקחת כאילו צד, זאת אומרת סבים וסבתות, בדודים ודודות, והרב והרבנית של הקהילה, יכולים לעשות פה הרבה מאוד הבדל. אז כשאדם כזה מגיע ליצור ככה פרק ב', אז הוא צריך שם סביבה מאוד מאוד מכילה, ואנחנו מדברות על המורכבות של פרק ב' בכל מקרה, אבל כשאדם כזה מגיע עם התיק כזה, ונגיד שהילדים כן מגיעים, יש להם ככה קשר, אבל קשר שהוא בעייתי, אז תחשבי על משפחה שהיא מתהווה בתוך פרק ב', ואז פתאום יש ילדים שמגיעים עם המון כעסים כלפי ההורה וכלפי הסיטואציה, ואז גם הילדים והאישה או הבעל החדש, צריכים לשאת את הדבר הזה. זה דבר מאוד מאוד מורכב, שצריך באמת לטפל בו. אני הראשונה שיגיד, ואני מעודדת את כל האנשים שנמצאים אצלי בטיפול, שזה מאוד חשוב להמשיך בחיים. מאוד מאוד חשוב, כי אנשים יכולים לבלות, לבלות במרכאות, כמובן, גם 20 שנה, בניסיון להוכיח כביכול את חפותם, ולעשות שם איזה משהו שככה יעדק את הקשר בחזרה, ולא לחיות, פשוט לא לחיות. ואני רוצה להגיד עוד משהו כלפי הילדים, הילדים באמת עם אנשים שומעים את זה. מחקרים מראים שילדים, שסובלים ככה מניקור הורים בינוני ומעלה מה שנקרא, זאת אומרת באמת חריף, הילדים האלה הולכים לקחת את המערכות יחסים, את ההפנמה הזאת, לתוך הקשרים שהם יקימו. ולתוך מערכות היחסים שהם ילמדו את ילדיהם. זאת אומרת, העברה הזאת הבן דורית הולכת להימשך הלאה. ויש בגיל ההתבגרות הרבה מאוד מהנערות והמנערים שאנחנו פוגשים בקליניקה, שיש להם נשירה, ושיש להם הפרעות אחרות של התמכרויות שונות, זה ילדים שסבלו גירושים קשים עם ניכור הורי. היום אנחנו יודעים את זה בפגיעה עצמית, פגיעות עצמיות, כן, ניסיון לאובדנות. יש בזה המון, 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 ככה, אתה יודע, דברים מאוד מאוד קשים וטראומטיים. אז אם אני חושבת, ככל שנדבר על זה, יש המון מה לדבר על זה, כן, אבל אם אני רוצה להגיד פה משהו, אז קודם כל, אל תוותרו וכן תמשיכו. כן תמשיכו בחיים, למרות שזה מורכב, אתם צריכים את הפרטנר, את הפרטנרית שיכולים לעזור לכם להכיל את הסיטואציה, והרבה פעמים גם זה באמת קורה משהו טוב עם הילדים, שיש פתאום משפחה ויש פתאום בית ואפשר ככה לתפקד אחרת, אבל גם אם לא, מגיע לכם לחיות. הדבר השני, באמת, כל מי שנמצא מסביב ומכיר סיפור כזה, ויש לו אפשרות להשפיע באיזשהו אופן, גם על הילדים, לפעמים להגיד, כן, נכון, אז אמא שלך עשתה את הטעות הזאת, כביכול, יש סיפורים נוראים שילדים מספרים וסיפרו להם על ההורים שלהם. אז אמא עשתה את הטעות הזאת, אבל היא עדיין אמא שלך. וגם ההורה שעשה את הכי גדולת בעולם, עם טיפול והדרכה, אפשר לקונן את הקשר. זו זכות טבעית של ילדים להיות בקשר עם שני ההורים שלהם. זו זכות טבעית שלהם.
את יודעת, אני באמת נסיים את זה במשהו אישי שלי. את יודעת, גם אני נשואה בנישואים שניים, וכשחמותי לשעבר נפטרה, היה לי מאוד מאוד ברור שאני הולכת לניחום אבלים. את יודעת, ופגשתי את הגיסות לשעבר, ולי זה היה כל כך ברור. את יודעת, זו סבתא של הילדים, סבתא שהם כל כך אהבו אותה, וכל כך היו קשורים אליה. והיא הייתה חמותי, הרבה שנים, את יודעת, מה שקרה קרה, ואני זוכרת שאני לא, סיפרתי, מה? את הולכת לשם לניחום אבלים? זה באמת, זה זכות גדולה שהקדוש ברוך הוא זיכה אותי בזה, אפילו לא היה לי אב אמינה, לא היה לי אפילו מחשבה של אולי לא ללכת, כי מה זאת אומרת? כי אני התגרשתי, כי אני כבר לא שייכת למשפחה, ובאתי וישבתי שם, והכל היה כל כך, ואני אומרת, בסוף, את יודעת, איך אני תמיד אומרת לאנשים, אני בסוף אגואיסטי, אומרים, לא כולם כמוך, לא, אני אגואיסטית, אני רוצה שיהיה טוב לילדים שלי, שיגדלו באמת בבריאות הנפש, כמו שאת אומרת. אז בסוף, גם אם זה לא כל כך נוח לרגע, אבל זאת בריאות הנפש של הילדים שלכם. תעשו את זה, הרי תמיד אומרים, למען הילדים, למען הילדים, תעשו את זה למען הילדים שלכם.
לגמרי, אז גם אנחנו, עוד פעם אני חוזרת למקום הזה של חברה, כאילו סביבה וקהילה ומשפחה, שלא נהיה שיפוטיים. זאת אומרת, אנחנו הרבה פעמים מתייגים את האנשים, הוא בעייתי, אז בגלל זה הילד לא רוצה איתו את הקשר, הוא ככה, לא, יש לנו תפקיד ואפשרות, את יודעת, יש קבוצות שאנחנו פותחים, את יודעת, גם בוואטסאפ, גם בכלל, במערכת חינוך, כאילו היום יותר מודעים לזה, כדי לאפשר את הקשר הזה בין ההורים, כדי שהילד לא יצטרך לבד לעשות את המאבק הנוראי הזה, ולשלם את המחירים. לגמרי, אבל אני לגמרי איתך, אבל אני חושבת שזה דבר מדהים שעשית, וגם קווים זה מבינים אגואיסטים, ואנחנו תמיד צריכים לחשוב כאילו צעד אחד קדימה, כאילו במקום הזה עדים, ועל מה אנחנו משאירים אחרינו, אנחנו כל כך רוצים לעבוד בשביל לתת להם ערכים, זה ערך, ערך לחיות בשלום באיזשהו אופן, ואת יודעת לעשות ככה באמת הרמוניה בתוך הכי טובה שאנחנו יכולים לעשות, זה ממש ממש ערך.
כן. טוב, הלוואי, אם עשינו איזשהו שינוי למישהו הכי קטן שיחשוב עוד פעם, או תחשוב עוד פעם, אז איך אומרים, בשביל זה אנחנו כאן, באמת, והיה זה שכרים.
ובשבוע הבא, בעזרת השם, אנחנו נהיה, ואיך אנחנו עושים את זה, כאילו, איך אנחנו פותרים מחלוקות, מה הדרך לפתור מחלוקות?
הדרך לפתור מחלוקות, וואו, מדהים.
כן.
מדהים. מיכל כהן חי, תודה רבה, סופרת, מטפלת, יועצת, ייעוץ אישי, וכמובן, הנה, סדנאות לפרק ב', תודה עלייך ועל הדברים הכל כך חשובים שאת מביאה לכאן. תודה מיכל. שבוע מבורך ורק בשורות טובות.